ערב טוב. אמרנו בפעם הקודמת שמעמד הר סיני היה ההוכחה הסופית והבלתי מעורערת לכך שנבואת משה רבינו היא אמת, ולכן אי אפשר להשוות את נבואת משה רבינו לנבואת נביאים אחרים, ובכל מקרה שנביאים אחרים סותרים את דברי משה רבינו, אנחנו דוחים אותם על הסף, כי מה יכול להיות שהם יראו לנו שהם נביאים, שהקדוש ברוך הוא נגלה אליהם? הם לא יכולים להוכיח לנו את הדבר הזה, אלא הם יכולים רק להביא אות או מופת שהיא עצמה הדבר שאין לו אמינות מוחלטת, אלא כל האמינות שלו היא בגלל שכך נצטווינו בתורה. אבל אם הם באים להכחיש את התורה, אז אין לנו מה לעשות איתם, אנחנו דוחים אותם על הסף, אנחנו יודעים שהם נביאי שקר. הרמב״ם נדמה לי שקראנו כבר את הלכה ג', אבל אולי נקרא אותה שוב. בפרק ח', הלכה ג', לפיכך אם עמד הנביא ועשה אותות ומופתים גדולים וביקש להכחיש נבואתו של משה רבינו, אין שומעים לו. ואנו יודעים בביאור שאותם האותות בלט וחישוף הם. כלומר, אם הוא עשה אות, הרי אמרנו שיכולים להיות כל מיני עושי אותות. יכולים להיות אנשים עם כוחות מיוחדים, כוחות פרפסיכולוגיים, שהם יכולים לעשות כל מיני דברים של אחיזת עיניים או לא של אחיזת עיניים, של קריאת מחשבות ושל ראיית עתידות, וכל זה עדיין לא אומר שהם נביאים. לכן, זה שהוא עושה אותות ומופתים, זה לא מספיק בשביל לדחות את דברי משה רבנו. כי את משה רבנו אנחנו קיבלנו מסיבות אחרות. לפי שנבואת משה רבנו אינה על פי האותות, כדי שנערוך אותות זה לאותות זה. נשווה בין האותות של משה רבנו לאותות של אותו נביא. ההבדל הוא שנבואת משה רבנו הייתה בנוכחות העם. אלא בעינינו ראינוה ובאוזנינו שמענוה כמו ששמע הוא. הלמה הדבר דומה? לעדים שהעידו לאדם על דבר שראה בעיניו שאינו כמו שראה. שאינו שומע עליהם. יבואו עדים ויגידו לי שמשהו מסוים שאני הייתי נוכח בו לא היה. אני אאמין להם. אם אני הייתי נוכח בו אז אני לא צריך את העדויות שלהם. אלא יודע בוודאי שהם עדי שקר. לפיכך אמרה התורה שאם בא האות והמופת, לא תשמע אל דברי הנביא הוא, שהרי זה בא אליך באות ומופת להכחיש מה שראית בעיניך. בועיל ואין לנו מאמינים במופת, אלא מפני המצוות שציוונו משה. כלומר, זה שאנחנו מקבלים נביא בדרך כלל, כאשר הוא נביא שבא לא לשנות את תורת משה, אלא הוא בא בשם איזושהי שליחות של הוראת שעה, של דבר שהוא בא להורות לעם ישראל, או לחזק את תורת משה, או בדבר שהוא לא נוגע לתורת משה, זה עניין של רשות, או שהוא דבר אפילו שהוא בניגוד למצווה בתורה, אבל זה רק לפי שעה. כל הדברים האלה אפשר לקבל, ואנחנו צריכים לקבל. ואנחנו צריכים לקבל מפני שהתורה ציוותה אותנו לקבל, אליו תשמעון. אבל ברגע שהוא מנסה להכחיש את תורת משה רבינו, לפעול בניגוד להלכה, בניגוד לתורה, אז אין לנו מה להתעסק איתו, אנחנו דוחים אותו על הסף. אנחנו, על זה אומרת התורה, לא תשמע את דברי הנביא ההוא. על נביא שנותן אות ומופת. נביא שנותן אות ומופת, ואנחנו יודעים שהוא נביא שקר, כגון שהוא מצווה לעבוד עבודה זרה, או כפי שחזל אומרים, הוא עוקר איזושהי מצווה מהתורה באופן קבוע, אז דוחים אותו ולא מקבלים את האות והמופת שלו. האות והמופת שלו לא אומרות לנו בעצם שום דבר מוחלט. האות והמופת הם סימן לקבלת אדם שהתורה מצווה לקבל אותו, כמו שהתורה מצווה לקבל עדים שבאים ומעידים על מישהו חייב בדין. אז אנחנו יודעים שהתורה אומרת, על פי שניים עדים יקום דבר, וזהו עכשיו, תחקור אותם, תנסה לברר אם הם דוברים אמת. אבל אם הכל בסדר, אתה מקבל אותם, למרות שאתה לא יכול להיות בטוח 100% שהם באמת אומרים את האמת, אולי אם זאת מזימה, אולי הם עדים זוממים, אבל אין מה לעשות, זאת הפרוצדורה שהתורה קובעת בשביל להעמיד לדין. כך התורה קובעת פרוצדורה בשביל לקבל נביא. הפרוצדורה היא שהוא יהיה אדם שראוי מבחינת הכישורים שלו, שהוא יהיה אדם חכם והולך בדרכי התורה, בדרכי השם, מתקדש, מגיע לדרגות רוחניות, ובא ונותן אות ומופה, אז התורה אומרת לסמוך עליו. למרות שאין פה בעצם ביטחון גמור. שאלו אותי בפעם הקודמת אחרי השיעור, אז מה, האם יכול להיות שבאמת יקום נביא כזה לא נביא שבא להכחיש את תורת משה, להפך, הוא בא להגיד דברים בהתאם לתורת משה, אבל הוא בסך הכל אומר, השם נגלה אליי, נותן לנו אות ומופת, הוא גם נראה לנו מתאים מבחינת אישיותו, אז האם יכול להיות שאחר כך יתברר שזה היה שקר? אני חושב שלא. מה פירוש? לא נראה שהקדוש ברוך הוא יכשיל את עם ישראל בנביא שקר באופן כזה שיבוא בן אדם שיצליח לרמות אותנו שהוא נביא, הוא נראה אדם צדיק ואדם מתאים, נותן אותות ומופתים, האותות ומופתים מתקיימים, בסוף מתברר שזה הכל היה בלוף. זה פשוט לא סביר שזה יקרה. הדבר שחז"ל אומרים שקרה זה שנביא אמיתי, נביא אמת, הפך לנביא שקר. כלומר, הוא בשלב מסוים התקלקל, הוא ירד מהפסים, הוא התחיל להגיד דברים שהקדוש ברוך הוא לא אמר לו. זה יכול לקרות. אבל שמלכתחילה יהיה לנו חנניה בן עזור, הגמרא אומרת שהוא היה בתחילה נביא אמת והפך לנביא שקר. אבל שלכתחילה יבוא אדם שהוא נביא שקר ויצליח לרמות אותנו ולגרום לנו להאמין שהוא נביא אמת ושנצטרך לקיים את דבריו, לא מסתבר שיקרה דבר כזה. כי בכל זאת, בשביל שהאותות יתקיימו, צריך שהקדוש ברוך הוא ירצה שהם יתקיימו. אז מה, הוא רוצה להכשיל אותנו? שאנחנו נחשוב על בן אדם שהוא נביא אמת ובאמת הוא שקרן? זה לא מסתבר שיקרה דבר כזה. אם כי באופן תיאורטי לגמרי, זה יכול להיות, אבל לא שמענו שקרה דבר כזה אי פעם.
מה ההבדל זה שהרב אמר שלא היו דברים לעשות חכמים
ההבדל הוא פשוט, ולגבי ביטול קבע, התורה אומרת בפירוש שהמצוות האלה לא משתנות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, וכיוון שהתורה אומרת את זה בפירוש, אז אי אפשר לשנות את זה. לעומת זאת, בהוראת שעה, אז יש קבלה של חז"ל בתורה שבעל פה, שכשכתוב בתורה אליו תשמעון, הכוונה אפילו שיורה לך נגד דברי תורה בהוראת שעה. בהוראת קבע אי אפשר, כי זה בניגוד ללא תעשה ולא תגרע. יש בפירוש הוראה של התורה שאי אפשר להוסיף במצוות ואי אפשר לגרוע במצוות. לגבי הוראת שעה, הנביא קיבל מעמד מיוחד.
ומה הטווח של הוראת שעה?
הטווח הוא שזה דבר זמני. מה בדיוק הכוונה זמני, זה לא מוגדר. זה צריך להיות ברור שהנביא נשאל על הדבר, אז הוא אומר, זה לא ביטול של המצווה. זה דבר זמני. הזמני הזה הוא יום, או שבוע, או שנה, אני לא יודע אם זה משנה. ברגע שהנביא אומר שזה דבר שהוא לזמן, שאני קיבלתי הוראה כזאת מעת הקדוש ברוך הוא לצוות אתכם שזמן מסוים תעשו דבר שהוא בניגוד למצווה הקבועה, וזה רק לזמן הזה, ואחר כך הכל חוזר למקומו, אז זה נקרא הוראת שעה. כן, בבקשה. קודם כל, אף אחד לא קיבל אותם כנביאים. אמרתי לכם כבר בפעם הקודמת, נביא זה לא דבר שפלוני או אלמוני יכולים להחליט. לקבל אדם כנביא, שיהיה לו גדר של נביא על פי ההלכה, צריך בשביל זה החלטה כלל ישראלית, של כל של הסמכות המרכזית של עם ישראל. כשיש סנהדרין, אז ברור שזה צריך להיות הסנהדרין. כשאין סנהדרין, אז זה צריך להיות סמכות כלל ישראלית, מקובלת על הציבור, שכל הציבור סומך עליה, ושהיא מחליטה החלטה כזאת. מעולם לא היה דבר כזה לגבי אותם אנשים שהזכרת. מה שהיה זה בסך הכל שהתפשטו שמועות מסוימות, שהנה יש פה איזו בשורה של משיחיות, ולא נטוען שהוא משיח, ואז התחילו אנשים מסוימים להאמין בו, גם אנשים חשובים, גם אנשים שהיו בגדר תלמידי חכמים, רבנים, התחילו לנטות ולחשוב, אולי באמת זה כך, ואף אחד לא הכריז עליו שהוא נביא, לא על זה ולא על השני, אף אחד לא נתן לו סמכות של נביא. יש מצבים של שיבוש הדעת, של כל מיני תופעות חמורות שיכולות להתרחש מבחינה חברתית, אבל זה לא שהיה פה באמת איזה כישלון מבחינת שמירת ההלכה. ההלכה לא השתנתה בעניין הזה. אף אחד לא הכריז על מישהו שהוא נביא כאשר הוא לא היה נביא. וכלומר, סמכות כלל ישראלי. אז ממילא שיבושים וכל מיני דברי הבל שנאמרים יכולים להיאמר, אבל זה לא מה שאנחנו מדברים פה. אנחנו מדברים פה על כך שאדם יוכרז כנביא על ידי סמכות הלכתית, ואז הוא מחייב כנביא את עם ישראל, והשאלה שאלינו הייתה, האם יכול להיות שזה יהיה מצב שהכל היה פיקציה, ובאמת עם ישראל הוכשל על ידי נביא שקר? לדעתי זה לא יכול להיות. זה לא היה, וזה גם נראה לי שלא יכול להיות. טוב, אז אנחנו נמשיך בדברי הרמב״ם, בפרק התשיעי. דבר ברור ומפורש בתורה, הנה זה מה שכרגע דיברנו עליו, שהיא מצווה עומדת לעולם ולעולמי עולמים. אין לה לא שינוי ולא גירעון ולא תוספת. שנאמר, את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. ונאמר, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. הלמדת, שכל דברי תורה מצווים לנו לעשותם עד עולם. וכן הוא אומר, חוקת עולם לדורותיכם. כלומר, שהמצוות שבתורה הן מצוות נצחיות. זה לא אומר שתמיד אפשר לקיים את כל המצוות. הרי אנחנו יודעים שיש מצוות שהן לא נוהגות בזמן הזה. מה פירוש? אין לנו בית מקדש, אנחנו לא מקריבים קורבנות. אין לנו סנהדרין, אז אין לנו מצווה של זקן ממרא. או כל מיני דברים שהם פשוט לא קיימים במציאות. יכול גם להיות שמצווה מסוימת תיעלם כביכול. מה פירוש תיעלם? למשל, המצווה של מחיית עמלק. אז אם עמלק איננו, אז המצווה נגמרה. הרמב"ם מסביר בספר המצוות שזה לא נקרא מצווה, זה לא נקרא מצווה שלא נוהגת לדורות. המצווה נוהגת לדורות. אבל אם היא נעשתה כבר, זכרו של עמלק נמחה, נגיד, כן? אז מה פירוש הדבר? שהמצווה הזאת היא לא מצווה לדורות? היא מצווה לדורות שכרגע אין לך צורך לבצע אותה, כי היא כבר לא רלוונטית.
כמו ברית מילה, מי שעושה ברית מילה, זהו.
בבקשה? זהו,
כמו ברית מילה, למשל. מי שעושה כבר ברית מילה, זהו, לא יכול לעשות את זה.
טוב, הדוגמה היא לא כל כך דומה, כי ברית מילה יש מצווה כל הזמן להיות מהול, וכמובן שאם יבלד עוד ילד אז יש מצווה למול גם אותו. זה לא מצווה שגמרת וזהו.
כן, אבל זה מצווה כללית ש...
כן, אבל פה מדובר על מצווה שכאילו אין לנו כבר יותר אפשרות לקיים אותה. אם זה בית המקדש, אז אנחנו מצפים מתי יבנה המקדש, ונחזור ולקיים את המצוות של בית המקדש. אבל מצוות מחיית עמלק יכול להיות, זה לא כל כך פשוט, אבל יכול להיות, הרמב"ם מעלה את האפשרות הזאת, שהעמלק כבר נמחה וזהו, והוא יותר לא יתגלה, אין יותר עמלק.
וכיוון ש... אנחנו עושים עם המצווה הזאת היום?
לא עושים כלום, לא צריך לעשות כלום. יש דברים ש... אם הם כבר התקיימו, אז אין כבר מה לעשות. יש גם מצוות כאלה שלא כדאי לקיים אותן. כגון המצווה לגרש בגט. וגם כן מצווה. מה פירוש מצווה לגרש בגט? לא שיש מצווה לבן אדם לגרש את אשתו. אלא המצווה אומרת שאם אתה רוצה שהגירושים יתבצעו, אתה צריך לתת גט. אחרת אין גירושים. אז מה תגיד? מה, אדם שלא לא מגרש אף פעם את אשתו, אז הוא חסר עליו מצווה? חס וחלילה, מצוין, יותר טוב.
מה אז... הסיפור עליו ש...
נו טוב, זה שוטה, מי שרוצה לגרש בשביל לקיים מצוות גט, כי הוא לא מבין מה זה המצווה. המצווה היא לא שתעשה את הדבר. המצווה היא שאם חס וחלילה צריך לעשות את זה, אז צריך לעשות את זה בצורה מסוימת. זה מצווה שהיא נותנת הוראה פרוצדורלית. איך מגרשים? איך מתגרשים? היא לא אומרת לבן אדם תגרש. אז אם כן, העובדה שאנחנו לא מקיימים מצווה מסוימת בפועל, זה לא בעיה. יש הרבה מצוות שלא מקיימים אותן בפועל, כי הן לא רלוונטיות לענייננו. הן לא קיימות כרגע. לעומת זאת, כשאתה בא ואומר, המצווה הזאת התבטלה, שנביא בא ואומר, המצווה התבטלה, אין יותר מצווה כזאת, לא מפני שהיא לא רלוונטית למציאות, אלא מפני שהקדוש ברוך הוא ביטל אותה, זה נביא שקר. כי כל דברי התורה הם חוקת עולם. או ניקח דוגמה אחרת, אם יש מצוות לגבי עבד עברי, ונגיד שעכשיו אין עבדים, כן, עכשיו זה לא נגיד, זה ודאי, ונגיד שגם לא יהיו עבדים. כלומר, שנגיד בעתיד, כשיהיה עוד פעם מצב שבו יכול להיות מצד הדין עבד עברי, אבל לא ירצו להיות, לא, אף אחד לא ירצה לקנות עבד, ואף אחד לא ירצה להימחר לעבד, ולא יהיה מצב שיהיו עבדים. אז מה נגיד? התבטלה המצווה. יופי, טוב מאוד שהתבטלה. מה פירוש התבטלה? היא לא התבטלה. המציאות שבה המצווה הזאת רלוונטית לא קיימת יותר. זה כמו המצב שבן אדם לא מגרש את אשתו, אף אחד לא מגרש את אשתו. אז אין מצוות גירושין. מה פירוש אין מצוות גירושין? בפועל היא לא קיימת, אבל המצווה עומדת לעולם ולמי עולמים, שאם רוצים לגרש, צריך לגרש. אם רוצים לקנות עבד עברי, זה צריך להיות בתנאים מסוימים כאלה ואחרים. טוב, אז אם כן... מצוות בטלות לעתיד לבוא, זה לא מדרש, זה גמרא במסכת נידה, ושם יש דיון בשאלה מה יהיה אחרי תחיית המתים. שם זה הנושא, אם מצוות בטלות לעתיד לבוא או לא. גם זה לא מוסכם, יש שם ויכוח על זה. אחרי תחיית המתים זה כבר לא העולם הזה, זה כבר עולם אחר, זה עולם של מציאות ניסית בכלל. תחיית המתים זה מצב של נס, על זה הרמב״ם לא מדבר, הרמב״ם מדבר על ימות המשיח. ימות המשיח זה עולם ששייך להיסטוריה, הוא שייך להיסטוריה שלנו, ועליו הוא מדבר שאין שום שינוי במצוות עד ימות המשיח ועד בכלל. זה לא דוגמה טובה. גזבול זה הליך הלכתי בתוך המצווה של שמיטה, שהוא התורה בעצמה מדברת עליו, שמי שמוסר שטרותיו בבית דין, אז הוא יכול לקבוט את חובו. לבטל את הפרוסבול? לבטל את הפרוסבול אין שום בעיה. לא צריך להיות בשביל זה נביא. הגמרא אומרת ששמואל האמורה אמר, אישר חיילי אבטליני. כן? אם יהיה לי כוח, אני אבטל את הפרוסבול. למה? כי הפרוסבול...
רב נחמן אמר את האמת.
כי הפרוסבול אומר שלא משמטים את החובות. עושים טריק, עושים פטנט בשביל לא לשמט את החובות. אז שמואל אומר, היי פרוסבול, אול בנדה דיינים, זה אלבון לבית הדין. שכל אחד בא ואומר לבית הדין, טוב, אתה תקבה, בית הדין יקבה את החוב. אישר חיילי אבטלינה. אם יהיה לי כוח, אני אבטל אותו. אז בשביל זה לא צריך להיות נביא, כי פרוסבול זה משהו בתוך מסגרת ההלכה.
אני שואל את זה בתור דוגמה למה שהנביא אומר לבטל, לדוגמה.
אז זה לא דוגמה טובה. נביא שמדובר עליו פה שרוצה לבטל מצווה, זה נביא שבא לעקור דבר מן התורה ולומר שהמצווה הזאת התבטלה, או שהוא בא להוסיף מצווה. לא, רבנן מדרבנן, בתור חכם הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, הוא גם חכם, הוא לא רק נביא. אבל בתור נביא, לבוא ולהגיד, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי כך וכך, גם לגבי דרבנן, זה לא משנה. אם הוא בא ואומר בשם השם, מתערב בהלכה בשם השם, הוא שקרן. הנה מיד הרמב"ם אומר את זה. ונאמר לא בשמיים. הלמדת שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. לפיכך, אם יעמוד איש, בין מן האומות, בין מישראל, ויעשה אות ומופת, ויאמר שהשם שלחו להוסיף מצווה או לגרוע מצווה, או לפרש במצווה מן המצוות פירוש שלא שמענו ממשה. כן? בתורה שבעל פה הוא בא לשנות. או שאמר שאותם המצוות שנצטבו בהם ישראל אינן לעולם ולדורי דורות, אלא מצוות לפי זמן היו, הרי זה נביא שקר, שהרי בא להכחיש נבואתו של משה, ומיתתו בחנק, על שהעיז לדבר בשם השם, אשר לא ציווהו, שהוא ברוך הוא ציווה למשה, שהמצווה הזאת לנו לבנינו עד עולם, ולא איש אל ויחזב. אי אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא חזר בו. אגב, הוא פה רומז לתופעה שהייתה קיימת בזמנו, שהיהדות של זמנו שחיה בצל האסלאם, הם הכירו את המושג הזה, באסלאם יש מושג שנקרא ביטול. ב, ביטול המצווה. שהנביא בא ומבטל את המצווה הקודמת. הוא אומר שמה שהאל ציווה לפני כן, הוא ביטל את זה. אז הרמב״ם אומר, לא איש אל ויחזב. כאשר האל אמר כך וכך, אז הוא לא יגיד אחר כך, סליחה, אני מתחרט, אני רוצה לשנות את זה. אם כן, למה נאמר בתורה? לא בתור נביא הוא יכול לעשות את זה, הוא יכול לעשות את זה בתור חכם, הוא יכול להגיד שאנחנו הגענו למצב שאנחנו מבטלים גזרה של קודמים או תקנה של קודמים, על פי הכלל שכל בדין שהוא גדול בחוכמה ובבניין יכול לבטל את דברי קודמו, וזה מה ששמואל אמר, אי האיש הרחלי, כלומר אם אני אגיע למצב, לדרגה שאני אוכל לבטל תקנה של בדין קודם, אז אני אבטל אותה. זה מה שנביא יכול לעשות, הוא לא יכול לבוא בתור נביא לעשות את זה, הוא יכול לבוא לעשות את זה בתור חכם מחכמי התורה. אם הוא אומר בשם השם, או שהוא לא אומר בשם השם. אם הוא בא ואומר שהקדוש ברוך הוא שלח אותי להגיד כך וכך, הוא שקרן. אבל אם הוא אומר, אני בתור חכם, בתור בן אדם אומר את זה, אז זכותו להגיד את זה. אם כן, למה נאמר בתורה, נביא הקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דבריי בפיו ודיבר וגומר. לא לעשות דעת ובא, אלא לצוות על דברי התורה ולהזהיר את העם שלא יעברו עליה. קודם כל, הייעוד הראשון של הנביא זה אדרבה, לחזק את התורה, לחזק את שמירת התורה. כמו שאמר האחרון שבהם, אחרון הנביאים, זכרו תורת משה עבדי. זה התפקיד הראשון של הנביא, לקרב את העם לתורה. להוכיח את העם על אי קיום המצוות. זה הדבר הראשון שהוא בשבילו נשלח. וכן, אם ציוונו בדברי הרשות, כגון, לכו למקום פלוני, או אל תלכו. עשו מלחמה היום, או אל תעשו. בנו חומה זו, או אל תבנוה. מצווה לשמוע לו. והעובר על דבריו, חייב מיטה בידי שמיים, שנאמר, והיה האיש אשר לא ישמע את דבריי אשר דבר בשמי, אנוכי אדרוש מעמו. אם כן, כשנביא בא ומצווה בדבר שהוא דבר הרשות, בשם השם, זה בדיוק המקום שבו ניתנה לנביא סמכות, שאין לאדם אחר, שכאשר הוא מצווה דבר כזה, חייבים לשמוע לו. אפילו סנהדרין לא יכולים לצוות בדברי רשות. סנהדרין יכולים לצוות בדברי מצווה, הם יכולים לצוות בדברי תורה, הם יכולים לתקן תקנה דרבנן. אבל הם לא יכולים להגיד, לעשות דבר שהוא לא חובה מן התורה ולא חובה מן הרבנן, אלא סתם ככה אומרים, אנחנו מצווים לעשות, לבנות חומה מסביב לתל אביב. אין דבר כזה. סנהדרין לא יכולים להגיד דברים כאלה. סנהדרין יכולים להגיד הלכות, קבועות. הנביא... בבקשה?
זה קצת כמו הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת, שהסנהדרין אחראים על החוק.
על החוק הקבוע, כן, ברור. על החוק, על המשפט. סנהדרין הם מורי ההלכה. הנביא הוא בא בשביל להדריך את העם גם בדברים שהם לא נוגעים להלכה, אלא נוגעים למציאות העכשווית. יש לנו איזו התלבטות, יש לנו איזו בעיה. הנביא בא ואומר, תעשו כך וכך. אם הוא אומר את זה בשם השם, פירוש הדבר שיש פה איזו הדרכה, הוראת שעה לפי צורך השעה והדור והמעשה. ככה מגדיר רש"י במסכת חולין. בסוף המסכת הוא אומר שההבדל בין תורה לבין נבואה, שתורה היא קבועה, היא הוראה קבועה, ואילו נבואה היא לפי צורך השעה והדור והמעשה. בשעה מסוימת, בדור מסוים, לפי סיטואציה מסוימת, הנביא בא ומצווה מצווה בשם השם, שהופכת להיות חובה עלינו לקיים אותה, אליו תשמעו. וכן נביא שעבר על דברי עצמו, והכובש נבואתו, חייב מיטה בידי שמיים. לא רק מי שעובר על דברי נביא, אדם אחר, אלא גם הוא עצמו שעובר על דבריו. או שהוא לא עושה את מה שהוא אמר לאחרים לעשות, או שהוא בכלל לא אומר להם את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו להגיד, כובש נבואתו, אז הוא נקרא עובר על הנבואה. בשלושתם נאמר, אנוכי אדרוש מעמו. וכן, לא רק בדברי רשות, אלא, אם יאמר לנו הנביא שנודע לנו שהוא נביא, לעבור על אחת מכל מצוות האמורות בתורה, או על מצוות הרבה, בין קלות, בין חמורות, לפי שעה, מצווה לשמוע לו. וכן למדנו בחכמים ראשונים מפי השמועה. כלומר, יש פה הלכה מקובלת בתורה שבעל פה. בכל, אם יאמר לך הנביא, עבור על דברי תורה, כאליהו בר הכרמל, שמע לו. חוץ מעבודה זרה. עבודה זרה לא יכול להיות דבר כזה, לעבוד עבודה זרה לפי שעה, כי זה דבר מופרך. הקדוש ברוך הוא יצווה לעבוד עבודה זרה, אין דבר כזה. והוא שיהיה הדבר לפי שעה, כגון אליהו בהר הכרמל, שיקריב עולה בחוץ וירושלים נבחרת לכך, והמקריב בחוץ קרב קרת, הרי יש איסור חמור להקריב קורבן מחוץ לבית המקדש. לא תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, כי אם אל המקום אשר יבחר השם. אבל אליהו בהר הכרמל הקריב קורבן, בזמן שהוא רצה שם להראות את הפסותם של נביאי הבעל, הוא הקריב קורבן בהר הכרמל, בזמן שבית המקדש קיים. ומפני שהוא נביא, מצווה לשמוע לו. זה היה הוראת שעה. וגם בזה נאמר אליו תשמעו. ואילו שאלו את אליהו ואמרו לו, האח נעקור מה שכתוב בתורה, פן תעלה עולותיך בכל מקום? היה אומר, לא נאמר אלא המקריב בחוץ לעולם חייב כרת. כמו שציווה משה. אבל אני אקריב היום בחוץ בדבר השם, כדי להכחיש נביאי הבעל. הוא אמר, זאת הוראת שעה. ולכן חייבים לעשות את זה. ועל הדרך הזאת, אם ציוו כל הנביאים לעבור לפי שעה, מצווה לשמוע להם. ואם אמרו שהדבר נעקר לעולם, מיטתו בחנק, שהתורה אמרה לנו, לנו ולבנינו עד עולם. כלומר, זה נביא שקר ברגע שהוא אומר דבר כזה. ולא רק בדברים שהם כתובים בתורה, גם אם עקר דברים, מדברים שלמדנו מפי השמועה, כלומר, התורה שבעל פה. או שאמר בדין מדיני תורה שהשם ציווה לו שהדין כך הוא וההלכה כדברי פלוני. הרמב"ם אומר פה דבר מאוד מאוד קיצוני. הוא אומר שלא רק אם הוא מבטל מצווה, אפילו מצווה, חלק ממצווה, חלק מהתורה שבעל פה, אלא אפילו אם הוא בא ואומר, כן, שההלכה כדברי פלוני. כלומר שיש איזה ויכוח הלכתי, והוא בא ואומר בשם השם שהקדוש ברוך הוא הודיע לו שההלכה כדברי פלוני, זה נביא שקר. אף על פי שעשה עוד, שהרי בא להכחיש התורה שאמרה לא בשמיים היא. התורה אומרת לא בשמיים היא. כתוב בגמרא מסכת מורה, הגמרא מספרת שבזמן שמשה רבנו נפטר, בזמן אבלו של משה רבנו, השתכחו הלכות רבות. מה שמשה רבנו לימד בחייו, זה כל התורה כולה, עם המון הלכות של תורה שבעל פה, לא הכל נשאר בראש של האנשים. היו דברים שהשתכחו. אמרו ליהושע בן נון, שאל, כלומר, תברר את ההלכה הזאת שהשתכחה, איפה? אצל הקדוש ברוך הוא. תשאל בנבואה. אמר להם, לא בשמיים. אי אפשר לשאול. שאלות בתורה אי אפשר לשאול בשמיים. אחר כך אמרו לשמואל, שמואל הנביא, עוד פעם אמרו לו, שאל, אמר להם, אלה המצוות, אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. כלומר, הגמרא אומרת, לא קיימת אפשרות של לימוד תורה מפי הנבואה. נבואה, התורה ניתנה, זהו, היא לא בשמיים. נבואה זה משהו אחר. נבואה עוסקת בענייני השעה, בענייני הדור, בענייני המעשה, היא לא עוסקת בענייני ההלכה. ההלכה ניתנה פעם אחת לתמיד. ומה שאפשר לעשות בתורה זה רק ללמוד אותה. אם יש לך בעיה, אם שכחת משהו, תנסה לחדש. זה כבר עניין בפני עצמו, להסביר איך אפשר לחדש את מה שנשכח. בכל אופן, הגמרא שם אומרת שבסופו של דבר, עותניאל בן כנז, הוא גילה מחדש את ההלכות האלה מפלפולו, כלומר מחוכמתו. אבל רק בדרך של חוכמה, לא בדרך של נבואה, כן. נכון, אבל בעניין הזה לא. בעניין הזה עבודה זרה שונה מכל שאר המצוות, כולל שפיכות דמים וגילוי עריות. יש, כי הדבר היחיד שהוא בלתי אפשרי זה שהקדוש ברוך הוא יצווה לעבוד עבודה זרה, כי זה סתירה. אבל כל דבר אחר, אפילו שפיכות דמים, כהוראת שעה, כמובן שזה לא יקרה סתם ככה, הקדוש ברוך הוא לא יצווה להרוג מישהו סתם ככה. אבל יכול להיות שתהיה מצווה כזאת בהוראת שעה להרוג בן אדם שהוא לא התחייב לפי הפרוצדורות הרגילות של חיוב מיתת בית דין, וזה תהיה הוראת שעה, וזה בהחלט תהיה דבר שצריך יהיה לקיים אותו. אם זה הוראה של הנביא בשם השם. מה שאין כן עבודה זרה, עבודה זרה הוא לא יכול להגיד, קיבלתי ציווי לעבוד עבודה זרה, כי זה סתירה פנימית. אתה אומר, בשם השם לעבוד עבודה זרה, אין דבר כזה. בשם השם להרוג מישהו, יש דבר כזה. הורגים אנשים מכל מיני סיבות. ברוך אתה אדוני, כל יום דברו.
אמן.
הכל יכול להיות. מה היה ב... יעל בסיסרא? חז"ל אומרים שיעל הרגה את סיסרא רק אחרי ש... שהיה שם פעילות אחרת לפני כן. ו... וזה היה הוראת שעה. כאילו, מה, ככה סתם אפשר לעשות דבר כזה? זה...
מי הביא לו את הרשות, כאילו?
מה?
היא לא הייתה לביאה, מי הביא לו את הרשות?
נכון. שם באמת הגמרא מתלבטת בעניין הזה. הגמרא מתלבטת בעניין הזה. איך זה יכול היה להיות? הרי לא היה, לא שמישהו, איזה נביא בא וציווה אותה לעשות כך וכך. אז יש בזה דיון שלם. יש תשובה של הרב קוק במשפט כהן, שהוא מסביר שזה בגדר הצלת כלל ישראל, זה דבר שהוא כאילו, הסנהדרין נותנים רשות קבועה לדבר הזה, מגדר מילתא נקרא. זה מושג הלכתי, מגדר מילתא, שפירושו לגדור גדר או להציל את קיום עם ישראל או להציל את קיום התורה, אז מותר לעבור על אחת מהמצוות לפי שעה. אבל זה נושא באמת לא פשוט, הנושא הזה. אני רק אומר שכדוגמה, יכול להיות מצב אפילו גילוי עריות. למה לא? אם יש מצב כזה שנביא אומר, תעשה כך וכך או תעשי כך וכך, כמובן שלא יגיד את זה למטרה טיפשית או בלי שום מטרה. אם הנביא אומר את זה, אז פירוש דבר שיש פה איזה מטרה מאוד חשובה, שבגללה הנביא מצווה לעשות כך.
אבל בדרך כלל שיש מטרה טובה, זה גם מבחינה הלכתית. אתה צריך את הנביא.
לא, יש דברים שאתה לא יכול להכריע אותם על פי ההלכה. אמרתי לפני כן, שאם צריך להרוג בן אדם, שעל פי ההלכה אי אפשר להרוג אותו. אי אפשר להרוג אותו על פי ההלכה. אז מלך, אבל אם אין מלך, אם אין סיטואציה שמלך יכול לעשות את זה, אז נביא יבוא ויצווה, אז זה יהיה בהחלט דבר שצריך לעשות אותו, למרות שהוא לא על פי ההלכה, לא על פי ההלכה הקבועה. זה סיטואציות מיוחדות, שבהן דרושה הוראת שעה. הוראת שעה זה, הוראת שעה לפי הצלצול של המילים, לפי המשמעות של המילים, פירושו של דבר שהוא צורך השעה והדור והמעשה. אז הצורך הזה יכול לפעמים להגיע לדברים מאוד קיצוניים, גם לשפיכות דמים וגם לגילוי עריות. כמובן, לא בשביל מטרת פורקן יצרים. זה הנביא לא יצווה אף פעם. הוא יצווה בשביל איזושהי מטרה ספציפית, בסיטואציה ספציפית, שהדבר נחוץ בשביל משהו. וזה יכול להיות, אבל להגיד, תעבדו עבודה זרה, זה לא יכול להיות. כן, בבקשה. דוגמה של יעל וסיסרא, כן. היא הייתה ישראלית והוא היה גוי. בבקשה? לא, היא הייתה, יעל הייתה אשת חבר הקני, שחבר הקני זה גרים. בעלה היה גר. היא הייתה יהודיה. בבקשה? אסתר זה משהו אחר. אסתר הגמרא אומרת שזה היה באונס. קרקע עולם הווי. אסתר... נאנסה. היא לא הייתה חייבת להרג ולא לעבור. שם זה היה מצב של אונס, והשאלה אם יש חיוב של יהרג ואל יעבור או לא, אז הגמרא אומרת, זה לא מצב של יהרג ואל יעבור, כאשר בן אדם הוא פסיבי. זה משהו אחר. יעל יזמה את הדבר. יעל כתוב שהיא יזמה את הדבר. ולכן זה צריך להיות... כאשר עבדתי מבית אבא, עבדתי ממך. בסדר, אנחנו לא ניכנס עכשיו לכל הדיון. יש דיון שלם הזה, יש תוספות ארוך בכתובות על הנושא של... אתה כבר למדת, אבל לא כולם לומדו.
אבל אם חכמים טועים טעות חמורה, אז אני לא יכול
לתקן? עוד פעם?
לא
עוד פעם, מה?
חכמים
טעות חמורה, נו, ו...
אז אין שום אישור לנביא.
הנביא בתור חכם, הנביא יכול...
לא, בתור נבואה.
נבואה לא עוסקת בהלכה. נבואה לא, זה מה שהרמב"ם כאן מסביר. הנביא לא יכול לבוא ולהגיד, פלוני צודק, אלמוני טועה, בתור נביא. זה לא התפקיד שלו, הוא לא יכול לבוא עם דבר כזה, הוא לא בא מהשמיים עם דבר כזה. אין תורה בשמיים, התורה ניתנה מהשמיים. נכון, אבל שם לא מדובר על נבואה, שם מדובר על פחות מנבואה. אז הייתי חושב, אולי נביא זה אחרת.
ואת כל זה פחות?
ודאי, ואת כל זה פחות. ודאי שפחות. ואת כל הרי זה, הגמרא אומרת שאף על פי שכבר לא הייתה נבואה, בכל זאת היו לפעמים משתמשים בבת קול. זה בדיוק המצב של אין נבואה. אבל זה לא משנה, מה שהרמב"ם פה אומר הוא הרבה יותר חזק. הוא אומר שנביא שיבוא ויאמר, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי בנבואה. להתערב בעניין הלכתי, אומרים לו, אתה שקרן, הוא נביא שקר. במה דברים אמורים בשאר מצוות, שבשאר מצוות יכול לצוות לעבור בהוראת שעה. אבל בעבודה זרה אין שומעים לו אפילו לפי שעה. ואפילו עשה אותות ומופתים גדולים, ואמר שהשם ציווה הוא שתעבוד, תעבדו. עבודה זרה היום בלבד, או בשעה זו בלבד, הרי זה דיבר שרה על השם. ועל זה ציווה הכתוב ואמר. ובא האות והמופת, לא תשמע על דברי הנביא ההוא, כי דיבר שרה על השם אלוקיכם, הוא מדבר שקר, שהרי בא להכחיש נבואתו של משה, ולפיכך נדע בוודאי שהוא נביא שקר, וכל מה שעשה בלט וחישוף עשה, זה הכל, הוא עשה אותות, בסדר, אמרנו, אפשר לעשות אותות בכל מיני דרכים, והוא חייב מיתה כנביא שקר. עכשיו הרמב״ם, בפרק האחרון, שהלכות שדה התורה, ממשיך עוד בנושא הנבואה, הוא מסביר את הפרוצדורה של קבלת נביא. כל נביא שיעמוד לנו ויאמר שהשם שלחו, אינו צריך לעשות עוד כאחד מאותות משה רבינו וכאותות אליהו ואלישה, שיש בהם שינוי מנהגו של עולם. אלא האות שלו, שיאמר דברים העתידים להיות בעולם, ויאמנו דבריו. שנאמר, וכי תאמר בלבבך, איכה נדע את הדבר אשר דיברו השם? הדבר אשר לא יהיה ולא יבוא, הוא הדבר אשר לא דיברו השם. לפיכך, כשיבוא אדם הראוי לנבואה, אמרנו שהתנאי הראשון הוא שיהיה ראוי לנבואה, במלאכות השם, ולא יבוא להוסיף ולא לגרוע, אלא לעבוד את השם במצוות התורה, אין אומרים לו, קרא לנו הים, או החיי מת, וכיוצא באלו, ואחר כך נאמין בך. אלא אומרים לו, אם נביא אתה, הם עוד דברים העתידים להיות. והוא אומר, ואנו מחכים לראות היבואו דבריו, אם לא יבואו. ואפילו נפל דבר קטן בידוע שהוא נביא שקר. ואם באו דבריו כולם, יהיה בעינינו נאמן. כלומר, הרמב״ם פה מדגיש שבשביל לאמת את נבואת הנביא לא צריך שהוא יעשה דברים שיוצאים מגדר הטבע. למה צריך בכלל להדגיש את זה? מפני שהמושג אותו מופת יכול להתאפס כדבר שהוא דומה למה שעשה משה רבנו כאשר הוא בא אל העם במצרים. הרי כתוב שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, הרי הן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי אמרו לו נגרא אליך השם. הוא בדיוק בא בשביל לפתור את הבעיה הזאת, שלא יאמינו שהוא נביא, לא יאמינו שהשם נגלה אליו. אומר לקדוש ברוך הוא, תעשה להם אות, ואם לא יאמינו לכל האות הראשון, ואם יאמינו לכל האות האחרון, והוא אומר לו שלושה דברים, שכל אחד מהם הוא יוצא מגדר הטבע. שהמים יהפכו לדם, שהמטה יהפך לנחש, שהיד שלו תהיה מצורעת. אז היינו יכולים לחשוב שאולי כל נביא שבא ואומר שהוא נביא צריך לעשות אותות של חריגה מדרך הטבע. אומר הרמב"ם לא. נכון שאם הוא יעשה אות כזאת זה גם כן אות. אבל כתוב אות או מופת, והסברנו שאות או מופת משמעו שאות זה דבר אחד ומופת זה דבר אחר. אם מופת זה דבר שהוא ניסי, שהוא חורג מדרך הטבע, אות זה פשוט דבר שאמור להיות, שאמור להיות בעתיד. האותיות הגידו למה, אומר הנביא ישעיהו. האותיות, כלומר הדברים שיבואו, הדברים שיהיו, כמו בארמית, אתה, זה בא. אז הוא אומר, דבר מסוים שיהיה, אם הדבר מתקיים, אז פירוש הדבר שהאות התקיימה. אם הדבר לא התקיים, פירוש הדבר שהוא שקרן. כי אם הוא מדבר בשם השם, הוא צריך להיות צודק ב-100%, לא ב-80%, לא ב-95%, ב-100%.
ואם נגיד מה שהוא אומר יקרה עוד שנה, אז מה...
תלוי מה הוא אמר, אם הוא אמר שזה יקרה בשבוע הבא, וזה יקרה בעוד שנה, אז הוא שקרן.
אם הוא אמר על משהו, כמו שהוא אמר, צריך להגיד משהו שיתקיים. הוא אומר, הדבר שאני אומר יקרה עוד שנה. מה בטווח הזה עד...
מחכים, הרמב"ם אומר שמחכים. לא, מה, למה שיהיה נביא אמת? ואנו מחכים לראות, היבואו דבריו אם לא יבואו. אם הוא יגיד שבעוד שנה טוב, אם הוא יגיד שירד גשם בעוד שנה, אז לא נעשה אותו נביא על פי זה. אבל אם הוא יגיד שבעוד שנה יהיה איזה מאורע מאוד מאוד מפתיע, ובאמת הוא יקרה אחרי שנה, אז בסדר, אז זה נקרא עוד. עד אז הוא עוד לא נביא, עד שמתקיימים עם דבריו, כן.
מה הגבול הסטטיסטי? הוא יכול להגיד דבר, זה וזה יבחר, יהיה כך וכך מנדטים, ולנבא את שתי בחירות.
טוב, זאת שאלה טובה, אני מיד אתייחס אליה. אני מקווה שאתה לא רוצה שאני אתייחס לבחירות הקרובות, אלא רק לעיקרון. אז בסדר, אז בואו נראה את העיקרון. ובודקים אותו פעמים הרבה. אם נמצאו דבריו נאמנים כולם, הרי זה נביא אמת. כמו שנאמר בשמואל, וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע, כי נאמן שמואל לנביא להשם. יש פה דבר מוזר, הרב אומר פעמים הרבה. מה זאת אומרת פעמים הרבה? תגיד כמה פעמים. הרבה זה לא מוגדר. לא זה בלבד, אלא שבהקדמת המשנה, כשהרמב"ם מדבר על הנושא הזה, אז הוא כותב שלא מספיק אות אחת או שתיים. אבל הוא לא אומר כמה כן. הוא אומר שלא מספיק אות אחת או שתיים. אז אפשר לחשוב שהוא מתכוון לשלוש. אפשר לחשוב שהוא מתכוון לשלוש. למה? כי יש לנו כלל שבשלוש פעמים אב חזקה. שלוש פעמים קובעות חזקה. ואצל משה רבנו היו שלושה אותות, נכון? אבל מצד שני זה מוזר שהוא לא אומר את זה בפירוש.
זה יותר מתאים עד שהציבור השתכנע.
או, אז עכשיו מה אנחנו באים להגיד? שבאמת זה לא מספר קבוע של אותות. אלא מה? במקום הציבור השתכנע, הייתי אומר שהבית דין השתכנע. עד שאלה שצריכים לקבוע את היותו נביא, ישתכנעו לפי מספר האותות ולפי האיכות של האותות, שזהו זה, זה, זה מספיק. לכן הוא לא אומר כמה, הוא אומר פעמים הרבה. יכול להיות שאם הוא יגיד דברים שהם דברים שאתה חושב, רגע, זה בעצם כל בן אדם פיקח היה יכול להגיד. למשל שפלוני יבחר בשבוע הבא להיות ראש הממשלה, אז זה כבר, כל השדרנים כבר מדברים. אז מה, זה, בשביל זה צריך להיות נביא? אז זה לא מספיק. אבל אם הוא יגיד ש... איזה דבר מאוד מאוד לא סביר שהוא יקרה בשבוע הבא, שוב פעם, אני לא רוצה להגיד מה לא סביר שיקרה בשבוע הבא, אבל נגיד משהו מאוד לא סביר שיקרה בשבוע הבא, וזה כן יקרה, נגיד, או, זאת עוד חזקה מאוד. עוד שתיים כאלה והוא כבר נביא אמת. אבל אם זה דברים שהם פחות משכנעים, אז צריך יותר מאשר שלוש. זה כנראה מה שהרמב"ם מתכווה. הרבה הכוונה, הרבה עד שהבית דין ישתכנע. כן, בבקשה. הרמב"ם מדבר על זה, אנחנו נראה. אתה צודק, זה לגבי... לגבי דברים של פורענות, לגבי דברים לא טובים, בכלל אי אפשר להפוך אותם לראיה, מפני שלגבי דברים לא טובים, אז אנחנו אומרים, אם בני אדם יחזרו בתשובה, אם האדם ייקחו את זה לתשומת ליבם, כמו שהנביא מספר על יונה, ננבה, שהם שבו מדרכם הרעה, אז לא יתקיים. אז באמת הקדוש ברוך הוא ניחם על הרעה. זה רק בדברים שהם או טובים, או שהם פרווה. לא, לא, לא טובים ולא רעים.
וככה זה מודיע את השאלה, כאילו, שנניח מה הסיפור של המקרה של יונה?
כן.
אבל שבא נדיב ולא אומר להם, צריכים רק לחזור בתשובה, אלא צריכים לעשות איזשהו משהו, הוראה צורה שנוגדת את המצוות,
לפני שבדקו אותם מאמין. לפני שדברו את הפורענות. אז לא, אבל הנביא לא יכול, לפני שהוא יתקבל כנביא, הוא לא יכול לצוות לעשות משהו נגד המצוות.
אז יש יונה, למשל.
מה? יונה היה נביא מוחזק לפני כן, ויונה לא עשה את הדברים האלה בשביל להחזיק את נבואתו.
הוא היה מוחזק לפני.
בוודאי, מה השאלה? יונה לא אמר עוד 40 יום ונלווה נהפכת לפני שהוא היה נביא. הוא אמר אחרי שהוא כבר היה נביא.
הרב, אולי הרב רוצה להגיד שהבית דין לא יכול להשתכנע לפחות משתי
נביאים. לפחות משלוש, נכון. נכון, כי הוא אומר בפירוש... נכון, הוא אומר בפירוש שם שפעם אחת או פעמיים לא מספיק. השאלה היא רק אם למה הוא לא אומר בפירוש לא שלוש פעמים? כי השלוש זה לא תמיד, זה לפעמים שלוש, לפעמים זה צריך יהיה להיות יותר משלוש. שואל הרמב״ם, ועלו המעוננים והקוסמים אומרים מה שעתיד להיות, ומה ההפרש שיש בין הנביא ובינם? הרי אמרנו שיש אנשים שיש להם כוחות חיזוי שהם לא נביאים. והם לפעמים אומרים דברים שעתידים להיות. מה ההבדל בינם לבין הנביא? אלא שהמעוננים והקוסמים וכיוצא בהם, מקצת דבריהם מתקיימים ומקצתם אינם מתקיימים. כעניין שנאמר, יעמדו נא ויושיעו חוברי שמיים החוזים בכוכבים, מודיעים לחודשים מאשר יבואו עלייך. מאשר. הנביא מדגיש שהחוברי שמיים והחוזים הם אומרים לפעמים דברים מאשר מאותם הדברים שיבואו עלייך. כלומר, חלק מהדברים. הם יודעים לפעמים חלק מהדברים לנבא, להגיד מה יהיה. ואפשר שלא יתקיים מדבריהם כלום, אלא יתאו בכל. כי עניין שנאמר, מפר אותות בדים וקוסמים יהולל. אבל הנביא, כל דבריו קיימים, שנאמר כי לא ייפול מדבר השם ארצה. וכן הוא אומר, הנביא אשר איתו חלום יספר חלום. מי שבא דברי חלומות וחושב שהוא נביא, שיגיד שהוא חלם חלום. ואשר דברי איתו, ידבר דברי אמת. מה לתבן את הבר, נאום השם? כלומר, שדברי הקוסמים והחלומות, כתבן שנתערב בו מעט בר. ודבר השם, כבר שאין בו תבן כלל. ההבדל בין הקוסמים וחולמי החלומות, בעלי הכוחות הנפשיים האלה, זה שלפעמים צודקים. יש הרבה מוץ ותבן, ובפנים יש כמה גרגירים. והנביא, אין אצלו תבן. הכל חיטה נקייה. כלומר, כל דבריו צריכים להיות צודקים. ובדבר הזה הכתוב הבטיח ואמר שאותם הדברים שמודיעים המוננים והקוסמים לאומות ומחזבים, שהם הרבה פעמים מחזבים בהם, כלומר לא קולעים למטרה, הנביא יודיע לכם דברי אמת, ואין אתם צריכים למעונן וקוסם וכיוצא בו, שנאמר, לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש וגומר, אז מה וגומר כתוב שם, הוא מעונן ומחשף וקוסם קסמים וחובר חבר. כל מיני סוגים של אנשים מגידי עתידות, רואים בכוכבים, רואים בקפה, רואים בחול, כל מיני דברים שהם יודעים להגיד מה יהיה ומה יהיה ומה היה. הוא אומר, כל הדברים האלה, לא תצטרך אותם. נביא מקרבך, מאחיך, כמוני, יקים לך השם אלוקיך, אליו תשמעון. איך מה? שאול, קודם כל שאול לא עשה כהוגן. כתוב שאסור לשאול באוב. אבל יש דברים אולי אפילו שמותר לשאול. אם זה לא אחד מהדברים שמוגדרים בתורה כאיסור, דיינו, זה לא אוב או עידוני או מרונן או מחשף, יש סתם אדם שהוא, כמו שסיפרתי לכם על הבן אדם הזה שהיה לו כוח של גילוי נהדרים. אין איסור לשאול אותו. להפך, אם יש אפשרות לעזר באדם כזה, למה לא? אבל צריך להיות, להבין שהוא לא תמיד יהיה צדק. לפעמים הוא יהיה צדק, לפעמים לא. כל בעלי הכוחות הנפשיים האלה, שהם מסוגלים לראות דברים שבדרך כלל לא רואים אותם בעין רגילה, יש דברים שמותר לשאול אותם. אם הוא לא עושה שום פעולה שהיא אסורה, כמו כישוף ומעונן וחובר חבר, כל הדברים האלה שהתורה מגדירה, הם מוגדרים בהלכה. בשולחן ערוך יש סימנים על הנושא הזה של אותם האיסורים, אותם הדברים שהם אסורים משום מעונן ומחשב וכו'. אבל אם זה לא שייך לאחד הסוגים האלה, סתם בן אדם שיש לו איזה כוח של ראייה, ואתה בא ואתה אומר לו, תגיד לי מה אתה רואה שאני, כדאי לי לבחור, איזה מקצוע כדאי לי לבחור. יכול להיות שזה שטות לשאול אותו, אבל זה לא איסור. בבקשה? לא. סתם לשאול מישהו שאתה חושב שהוא יודע להגיד עתידות, בלי שום אמצעים פסולים.
מה זה
עידוני? זה משהו מאוד מסוים, זה משתמשים באיזה עצם של אוף ו... יש מעשים מסוימים, פעולות מסוימות. הרמב"ם אומר שזה זה, זה קשור לענייני עבודה זרה. לכן התורה כל כך התנגדה לזה. כי כל המעוננים והמחשפים וכולי, הם היו משתמשים בכל מיני עצמים שכאילו ייחסו להם כוחות, לעצמים האלה, או לכוכבים. הם היו מייחסים כוחות מגיעים לכל מיני עצמים בטבע. אז התורה מחריטה את זה, שלא יהיה לנו שום קשר לדברים האלה, לעבודה זרה. אבל אם יש בן אדם שהוא בלי שום אמצעים, הוא פשוט יושב, כמו שאמרנו, מתרכז או לא מתרכז, או מדבר סתם, ואומר לך מה שהוא רואה, אז קודם כל תדע שיכול להיות שהוא לא צודק, יכול להיות שהוא טועה, ויכול להיות שהוא כן צודק. ואין בזה איסור להתייעץ עם בן אדם כזה. לעלות באוב זה לא פעולה בחירית, זה לא ששמואל החליט שהוא יעלה באוב. היא העלתה אותו באוב.
איך זה התאפשר?
למה הרגזתני לעלותני? כן, זה בסדר, זה מראה שהוא לא... מה זה בדיוק לעלות באוב אנחנו לא יודעים, אבל בכל מקרה זה לא דבר שהנשמה הזאת שעולה היא מחליטה שהיא עולה. זה איזו פעולה מגית שה... בסדר, זה האדם שעושה את זה, הוא עושה את הפעולה. לא,
הוא גם לא מחליט על, הרי הוא לא מחליט על מה ש...
למה לא? הוא עושה כל המאמצים.
פעולה מסוימת.
בסדר, אבל הוא עושה פעולה שהתורה אוסרת לעשות אותה. אבל התורה אוסרת לעשות את זה. התורה אוסרת לעשות פעולות כאלה שהן מוגדרות על פי המושגים האלה של אור, בידוני, כישוף, חובר חבר, קוסם קסמים, כל הדברים האלה מוגדרים. מוגדרים בהלכה. יש ברמב"ם פרק שלם.
הרי זה לא אחד לאחד, כמו רצף,
בסדר, אבל עצם הניסיון לעשות את זה הוא אסור. התורה אוסרת לבן אדם לעשות את הדברים האלה. זה לא משנה אם תצליח או לא תצליח. אל תתעסק עם זה. אגב, לגבי העניין של סיאנס, מה שנקרא, אז יש תשובה של הרב קוק שהוא חושש לזה משום דורש של המתים, שפעולה כזאת היא איסור דאורייתא. לשבת ולעשות עם איזה כוס, כך יכול לדבר עם איזה נשמה, הוא אומר שזה חשש של איסור דאורייתא, שלא יהיה לך דורש של המתים.
למה זה רק חשש?
כי זה לא ברור שזאת ההגדרה של דורש של המתים. לא, לא. זה לאו דאורייתא. כן.
אז איך זה שהצליח לו? זאת אומרת,
אמרנו שזה יכול להצליח. הרמב"ם אומר שהמונים והקוסמים, קצת דבריהם מתקיימים. איך זה מצליח? טוב. הרמב"ם סובר שכל אלה שמצליחים, הם לא מצליחים בגלל הפעולה המסוימת. הפעולה המסוימת זה שטות. אלא מה? הם יחסים כוחות לדברים האלה. ובאמת מה שקורה זה שכוח הדמיון שלהם עובד, והוא לפעמים יכול להצליח לגלות דברים. כלומר, שהרמב"ם אומר, זה שהם מצליחים, זה כוחות נפשיים פרפסיכולוגיים, זה לא שהעצמים האלה שהם נעזרים בהם, הם באמת עוזרים. זה שהוא לוקח איזה עצם של עוף, והוא חושב שבגלל העצם של העוף הוא רואה, הוא אומר, זה הבל, וזה לא רק הבל, זה גם דבר שהוא קשור לעבודה זרה. ולכן התורה כל כך מרחיקה ממנו. אבל זה שהוא באמת מצליח להגיד משהו נכון, כשהוא מצליח, זה מפני שכוח הדמיון שלו, כשלעצמו, הוא בעל התכונה הזאת. לכן אני אומר, אם לא עושים את המעשים המסוימים שהתורה אסרה, אלא רק מפעילים את כוח הדמיון, אז אין בזה איסור. זה לא תמיד צודק, אבל אין בזה איסור. אבל אם עושים את המעשים המסוימים, שהם הבזרה יהודה עבודה זרה, אז התורה אוסרת לעשות את זה, נקודה. לכן צריך להגדיר כל דבר, האם זה נקרא קוסם או שלא נקרא קוסם, אם זה נקרא דורש של המתים או לא נקרא דורש של המתים. יש על זה ספרות הלכתית שלמה. אילו כל אגדת העתידות הייתה אסורה, אז היו אומרים חד וחלק, אסור שום דבר, לא להגיד עתידות, לא להגיד נסתרות, הכל אסור. זה לא ככה, לא ככה, זה כזה, יש הגדרות מדויקות.
זה מעניין, מותר, אבל
נכון. לפעולות מסוימות שהן פעולות מסוימות שמייחסים להן כוחות, זה התורה אסרה. טוב, זה יפה. מה שאתה אומר זה באמת דבר חשוב מאוד. הרמב"ן סובר, ספציפית לגבי הראייה בכוכבים, לגבי אסטרולוגיה, הרמב"ן סובר שאין בזה איסור. זה מחלוקת בהלכה. האם האסטרולוגיה היא בכלל איסור מעונן, או שאין בזה איסור. מעונן זה משהו אחר. מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן. הרמב״ם אומר שמי שעוסק באסטרולוגיה עובר על איסור דאורייתא של מעונן. דרך הכוכבים, דרך ראייה בכוכבים. והרמב״ן אומר שאין בזה איסור. ואף על פי שאין בזה איסור מעונן, אומר הרמב״ן, אומרת התורה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. כלומר, שאל תחפש דברים כאלה. למרות שזה לא אסור מבחינת איסור מעונן או איזשהו לב בתורה, אבל התורה אומרת על זה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אז אל תלך לשאול שאלות על כוכבים, ואפילו הדברים כאלה שהם לא מוגדרים בדרך שהתורה הגדירה את האיסורים, גם זה אל תעשה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. כך אומר הרמב"ן. לגבי אסטרולוגיה, לגבי סתם אגדת היתדות הוא לא אומר. הוא מדבר לגבי אסטרולוגיה, שיש בזה בעיה של תמים תהיה עם השם אלוקיך, וזה גם מופיע בנושאי הכלים של השולחן ערוך בשם הרמב"ן, בשח, ביורדיה, שיש בזה בעיה של תמים תהיה. נדמה לי אפילו הרמה מזכיר את זה, אפילו הרמה בעצמו מזכיר את זה. כן. אנחנו ממש זולגים לכיוונים אחרים, כן.
אני שאלתי קודם על בלעם בן בעור, שכתוב, הרמב״ם אומר, מה לתת את הבעל אומרים השם, על הקוסמים. אבל בלעם בן בעור זה היה בעל נטו, מה שהוא כתב על...
יפה, טוב, זאת שאלה טובה. אז אני אענה לך על השאלה הזאת. הגמרא בבבא בתרא, בפרק ראשון, אומרת, משה כתב ספרו ופרשת בלעם. מה זאת אומרת? משה כתב את פרשת בלעם, אולי תגיד גם שהוא כתב את פרשת קיטיסה, וגם כתב את פרשת בשלח. מה זה כתב את ספרו ופרשת בלעם? אנחנו יודעים שבלעם זה חלק מהתורה, שפרשת בלעם היא חלק מפרשת בלק, שהיא חלק מספר במדבר, שהיא חלק מהתורה. מה זה משה כתב ספרו ופרשת בלעם? הפירוש הוא שמשה רבנו הצטווה לכתוב את דברי בלעם, יכול להיות ש... הוא אמר אותם כלשונם, יכול להיות שהוא אמר אותם קצת אחרת ממה שבלעם אמר אותם, אבל ברגע שמשה רבנו כתב אותם בתורה, הם הפכו להיות אמת לאמיתם, הם הפכו להיות חלק מהתורה. זה מה שחזל אומרים. אל תחשוב שדברי בלעם פה הם נאמרים על תקן של דברי בלעם, שהוא קוסם, ואז יכול להיות שחלק מהדברים נכונים, חלק מהדברים שטויות. משה כתב את פרשת בלעם. משה כתב את הדברים שבלעם אמר, כפי שאמרתי, אפילו אני לא בטוח, אנחנו לא יכולים להיות בטוחים שהוא אמר, כתב אותם מילה במילה כפי שבלעם אמר. הרי בלעם דיבר בשפה אחרת, משה רבנו תרגם את זה, וכתב את זה בשם השם, כדברי נבואה.
גם דברי פרעה, דברי
אחימלך. אבל על זה לא נאמר שמשה כתב אותם. למה? כי משה כתב אותם, אבל שם אתה לא יכול לייחס להם שום חשיבות, כי פרעה אמר את הדברים של פרעה הרשע. פה חז"ל אומרים, משה כתב את פרשת בלעם, לא בתור ככה היה שבלעם הרשע אמר כך וכך. לא, בתור דבר השם הוא כתב אותה. כל מה שכתוב שם, הכל אמת. כל מה שבלעם אמר בפרשיות האלה, זה, 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 זה דברים שמשה רבנו נתן להם את הגושפנקה. זהו. טוב, אז בעזרת השם בפעם הבאה אנחנו נסיים את הלכות יסודי התורה, יש לנו פה עוד כמה נקודות. ערב טוב.